שיש מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753 הגר 28 חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי, ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, משה ריקובר ואופר לוין, מה קורה ריקו? רגע, רגע, אתה במיקרופון אחד, מעניינים.
מה קורה? אתה...
זה החזק. אתה רגיל שאני יושב שם, נכון? מי שמסתכל זה מצד שמאל.
אני רגיל שאתה במיקרו, שאתה בטלפון בכלל, בכזאת שעה. לא רגיל שאתה נמצא פה פיזית באולפן. אבל וואלה, איזה כיף שהגעת. אני תוך כדי, אני שנייה אנסה לתייג אותנו כאן ולסדר.
איזה מולטי-טאסקינג אתה?
אני הייתי צריך להיות טייס, טייס, כן, כן. לא, לא,
אתה לא היית צריך. היום לא.
היום לא, היום לא.
עזוב, אין לאיפה לטוס.
אין לאיפה, אפשר לטוס לאילת, גם זה אני לא יודע אם זה דבר נכון.
אני לא בטוח, נראה לי שדווקא יותר כיף לראות את הנופים המדהימים שיש בדרך, וליהנות, ולאכול קצת בערד, ולאכול בכל מיני מקומות בדרך, ולעשות חיים ולהיות עם המשפחה. אני יודע, לא עם משפחת קורונה, עם המשפחה הגרעינית.
עם המשפחה שלנו, נכון?
נראה לי שזה הכי טוב, כן. אז מה, אופר, אתה יכול, אם אני מבלבל אותך, ואתה עכשיו מתייג, אתה יכול לתייג מישהו אחר, או שאתה באמת יכול, אתה מולטיטסקינג אמיתי?
אני מולטיטסק אמיתי, אין לי בעיה עם זה. זה ידוע, זה ידוע בבעיה שלי. הנה, אני מוזמנים להצטרף.
יש כדורים לזה, אתה יודע.
למה?
למולטיטסקינג.
למולטיטסק.
כן.
לא, אני, בקטע הזה אני כמו אישה רציני, אני מסוגל לעשות כמה דברים במקביל. אין לי בעיה, זה ידוע, אבל בסדר, נו, מה אני אעשה?
יפה, אז בוא תספר לי בינתיים. איך הולך עם עסקאות נדלן? יש מגורים, יש משרדים, מה יש לנו כאן?
זו תקופה שמצד אחד אתה שומע המון 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 אנשים מבלבלים לנו במוח, חבר'ה, בואו, אין עסקאות, מפחיד, וכל הדברים האלה. אתה שומע את זה. לא נשקר, אנחנו, אתה גם חיית עולם הנדלן.
כן, כן.
היום, עזוב, אני אספר לך היום סיפור, רגע, אני אשים את זה בתאינה. סיפור מהיום בבוקר. יש לי בחורה צעירה ב-97, שאני נפגשת פעם בשבוע בערך. ככה לשום, חצי שעה, שעה. במסגרת אין כבוד שאנחנו, אמץ קשיש, אנחנו קוראים לזה, אמץ... והיא אומרת לי, עכשיו זה לא זמן טוב לקנות נדלן, נכון? אני יודעת במה אני עושה. בחורה ב-97, כל היום ישנת מול הטלוויזיה. מאיפה יודעת אם זה זמן טוב, כן או לא? כי מפמפמים לנו במוח. ואני אמרתי את זה כאן מספר פעמים, לא, אולי גם באחת הפעמים שאתה היית בטלפון, אבל חודשיים האחרונים, יושב אחד הכלכלנים, הפרזנטורים של אחד מחברות הליסינג, שמדבר במבטא עיראקי כבד, ואומר, ריביות המשכנתה עלו, עלו, עלו. ואני יושב בבית ומקבל חום, מה עלו? על מה אתה מדבר? למה אתה מפחיד את האנשים? וזאת הבעיה.
אתה יודע למה? כי קונים עכשיו פחות רכבים מאשר דירות. זה פשוט, אתה רואה את המקומות מלאים ברכבים. אני נוסע בצומת אלעל, ליד הרפורציטי שם, ואם מסתכלים, אם באים מכיוון רמלה, מסתכלים שמאלה, איפה שהמיכלים הגדולים רואים, צי של רכבים מטורף.
והם יושבים
שם על כמויות, וגם חברה עולמית פשטה רגל לא מזמן. אז אתה יודע, אז הם מנסים לקחת, לנסות, אתה יודע, מפרסמים כנראה איפה שיש בעיה, לא איפה שאין בעיה.
אתה יודע, ריקו, בסופו של דבר, אנשים היו עכשיו בבית, חודשיים שלמים, עם ההורים שלהם, כל הזוגות הצעירים, רוצים לצאת. הרבה אנשים לא עובדים. הרבה אנשים בחלטים ולא עובדים ומפוטרים וכנראה זה לא משהו שיגמר מחרותיים.
נכון, אתה יודע שאני מתעסק גם בהשמה, ואני כן. באמת כל יום נוגע בזה, אני רואה את כמות הקורות חיים שמגיעים אליי, אבל עזוב את הכמות, אני רואה את איכות הקורות חיים שמגיעים אליי מכל הגוונים, ורק היום שמעתי על שניים שמחפשים את הדבר הבא שלהם, כי או הוצאו לחלט, או מצומצמים, כי הכל היום מצטמצם, והייתי בשוק שמבטרים עליהם, כי הם נתפסים כאנשים מאוד מאוד איכותיים, אז אתה צודק, יש היום המון אבטלה.
אבל מצד שני, יש כאלה שלא יצאו לחל"ת. אתה רואה את זה הרבה בהייטק, מאנשים שעובדים במקומות מסודרים. אתה יודע, חברות ביטוח, אולי צמצמו להם קצת את הפעילות, והם מתנהגים, כמו פעם קראנו, שנפלו טילים בצפון או בדרום, אמרנו, יש מדינת תל אביב? הם מתנהגים כמו מדינת תל אביב. הם מבחינתם הכל בסדר, הם קונים דירות. הם הולכים, הם חותמים חוזים, הם לוקחים משכנתאות.
תראה, הצורך קיים. אנחנו יודעים שהצורך קיים. אחד, משפרי דיור שבעצם היו תקועים עכשיו בבית, או תקועים עכשיו בבית בבידודים כאלה ואחרים. כבר עוד מעט 3 חודשים אנחנו בתוך הדבר העמוק הזה.
זה 4, אנחנו עוד מתחילים 4.
אנחנו מתחילים ארבעה, לא יומיים.
לא, שלושה חודשים סיימנו, שלושה חודשים.
אז כאלה שאומרים, אוקיי, הסדקים כבר נמאסו לי.
רבעון שלם, וואו.
מטורף, מטורף. ואז אנשים נמאס להם כבר רואים את מה שאין להם בבית, או מה שצריך שיפוץ בבית, והם אומרים, אוקיי, זה הזמן לשדרג, וכמו שאתה אומר, הם כנראה עובדים, או שיש להם, או הכינו מבעוד מועד שזה בסדר, והם אומרים, אוקיי, עכשיו זה בדיוק הזמן למסע ומתן, הרי רק הממשלה אמרה, מי שמשפר דיור וקנה את דירה, והוא לא צריך לשלם את המיסים למכור, אני חושב שמעריכים את זה עכשיו לשנה או משהו כזה,
יכול להיות.
שלא צריכים לשלם את המס רכישה כפול או המוגדל, אז הם אומרים, אוקיי, זה הזמן לעשות מסע ומתן. אז אותם אנשים יבואו ויקנו, והשוק הזה מצד אחד אמור לצמוח, מצד שני, הוא בכיפון, בגלל הממשלה. שלום שוב, ממשלת ישראל, מה שלומכם? למה אבל? בוא תשאל אותי למה.
למה ריקו?
מאוד פשוט. מה הדבר הוודאי בענף הנדלן? חוסר הוודאות.
כן.
ליצמן הרי החליט שהוא מוריד את המס רכישה מ-8% ל-5% לכל המשקיעים. אז בוא נגיד מישהו שקנה, בדיוק ההייטקיסטים האלה, שקנו דירה להשקעה ב, לא יודע, 600 אלף שקל בבאר שבע, חיפה, לא משנה איפה. כבר לפני כמה שנים, והם עכשיו רוצים לשפר את הדיור של עצמם. הם לא רוצים משהו אחר להשקעה, רוצים הם לגור. רוצים למכור את הדירה, לקנות דירה חדשה. מה קורה? עכשיו ליצמן הוריד להם את השכר, את המס רכישה מ-8% ל-5%. אבל החוק עוד לא יצא. הוא עוד לא מומש.
אנחנו זוכרים.
מתי הוא יהיה מומש?
מעם אפס. יהיה מעם אפס. תח, כולם נעצרו.
כן. אז אותו דבר. גם עכשיו נעצרו עסקאות. פשוטו כמשמעות, פשוט נעצרו עסקאות. שאנשים שרוצים לגור.
אתה יודע, אבל אפשר לקחת את הצד השני של לפני 5-6 שנים, שהעלו את זה ל-8%, אז כולם רצו שנייה לפני שזה עולה, אז אתה יודע, זה איפשהו מתאזן הפער הזה. אבל
כן, אבל שוב, חוסר ודאות, זה החוסר ודאות הזה, אתה יודע מה, אתה רוצה לעשות משהו, לך מאחורי הקלעים, תעשה את כל מה שצריך, תגיד, מחר יש הצבעה, ומחר הולכים לעשות את זה, ותעשה את זה, או קודם תעשה, ואחר כך תצעק, אבל לא, כנראה כאן קודם צועקים, ואחר כך עושים, מתי יעשו? לא יודע, אז מה, אז הוא תקע שוק שלם, תקע, אז מה, לא נורא, אז כסף לא החליף, לא החליף ידיים.
יש לגששים מערכון שלם על הדלפות, אם אני לא טועה, נכון? זה של הגששים שיש להם על הדלפות מישיבות הממשלה. הוא לא מערכון כל כך פופולרי, אבל הוא אמר שזה אמר. אני חושב שבאמת הפוליטיקאים חיים בסוף מהדלפות ומספינים ומכותרות. הנה, עשינו משהו, אתה יודע, בוא רגע ניצח את החוץ השנייה, 750 שקל שדיברו עליו. אותו בן אדם שיש לו מינוס של 40 אלף שקל, כי יש לו שכר דירה ומשכנתה וחמישה ילדים להכיל, ואתה יודע מה, הוא קיבל 3,000 שקל. איפה הכסף הזה? מה קורה איתו? הוא נעלם פאק.
זהו, רציתי לעשות כל אחר, רציתי לעשות שוויס, סוויש, כמו אתה יודע, יש את הכליות החלקות האלה בכדורסל שנכנס ישר לרשת. אותו דבר, זה נכנס, כאילו יוצא, לאף אחד לא בכלל יודע
שנקלס על. אם היית נותן לו את זה מזומן ביד, אולי הוא היה, באמת הולך עם זה למקולת וקונה אוכל.
וואי, זה צריך לראות את התורים הארוכים שיהיו של לקבל כמו פעם בתקופת הצנע. אבל
שני נדים שזה לא יקרה, ויש לנו עוד קונה, אבל זה על אותו משקל הכותרות האלה.
אותו דבר, אותו דבר. אני חושב שהבטיחו בכלל שזה יהיה תוך יומיים או משהו כזה, נכון, ה-750 שקל כפול ועוד 500 שקל. עבר יומיים בשבוע, זה בסדר גמור.
שמע, אתה יודע מה היתרון שלנו, העצמאים? אנחנו רגילים שנים לקבל בראש. ואני חושב שמרבית העצמאים איפשהו, אנחנו בוכים וזה נכון וזה בסדר וזה מוצק, אבל אני חושב שחלק גדול מהעצמאים, הם שמו להם רזרבות בצד, הבינו, בנו שום תזרים מזומנים כלשהו. יש להם כמה חודשים להתנהל. אני חושב שחלק גדול מהם, והבכי עכשיו זה מה שיקרה בעוד כמה חודשים, כי אתה מכאן קבל בעוד כמה חודשים, שהתזרים הזה ייגמר.
תראה, יש, קודם כל אתה צודק בהחלט, אבל אני חלק את העצמאים לשניים. יש את העצמאים,
כמונו, יועצים, כמונו, שזה יותר קל לנו בחיים.
שאנחנו הרכב הולכים לפגישות וכו וכו וכו, אין משרדים ואין כלום, עובדים מהבית, או בפגישות בחוץ אצל אחרים, אבל יש מעסיקים, יש עצמאים שהם בעלי מסעדות, בעלי חברות הפקה וכאלה שיש להם 50 עובדים, 100 עובדים, 20 עובדים, והם בבעיה, כי הם מזכירים מחסנים ומזכירים את המקומות שלהם, והם צריכים לשלם את וזה המון כסף שאין להם, והם נכנסים לסחרור פשוט מסוכן ומטורף, כי הם צריכים להביא תוך חודש גם 500,000 שקל, ומאיפה הם הביאו, וכבר עברו 3.5 חודשים.
והם לא ישנים בלילה, כי הם אחראים גם ל-50 אנשים שמעסיקים אותם במקרה נכון. תוך 50.
וזאת הבעיה. אנחנו כנראה נסתדר עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, נסתדר.
מקסום לגור אצל אמא, נו, הכל טוב.
אני לא יכול אצל אמא שלי, אבא שלי חולה, ואני לא נעים לי מהקורונה. אבל כן, אני צוחק. אבל
זה
כן.
מסתדר שבוע, יוני, אצל ההורים שלי. שבוע, וזה ייגמר ב... לא משנה איך. לא לרדיו. כן, אוהב אותם.
כן, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה.
טוב, נו, בוא נחשקש נדלן קצת.
לא, אנחנו מדברים נדלן. אני תמיד מסתכל, אתה יודע, אנחנו מדברים בעיה, ואני מדבר... מבחינת הנדלן, בהחלט, בהחלט בעיה. שאלה לאיפה הולכים, שאלת המיליון דולר. לא יודע, מה אתה אומר? הפריפריה עכשיו זה המלך, כמו שליצמן אמר? מה אתה אומר?
שמע, אני חושב שאם הבירוקרטיה, זאת הבעיה הגדולה שלנו. שאם עכשיו התחילו לשחרר, אני שם רגע את המחירי דירות, ואתה יודע, את המימון, ואם מי יכול לקחת משכנתה, כן או לא. כמה פרויקטים יש, איפה שאנשים רוצים לגור, ואיפה שאנשים עובדים היום. יש מאות יחידות דיור שמחכות לאישורים, נכון, ריקו? תקן אותי.
אלפי. עשרות אלפי.
יש לך עכשיו, אתה יודע מה, יש לך גם ידיים עובדות, ותן להם, אני זוכר שלפני, וואו, אני ישן, לפני 20 ומשהו שנה שהשתחררתי מהצבא, היה כאלה אנשים שהלכו לקורס בנייה כלשהו, וקיבלו שום סוג של מענק מהמדינה. היה משהו כזה, אני לא...
גם היום, גם היום, יש את זה, זה מקצוע מועדף, ומישהו שמשתחרר במיוחד מקרבי, אז אחרי כמה חודשים יקבל מענק.
בואו לקחת שילוב של שני הדברים האלה ביחד. תבטלו את הבירוקרטיה, מספיק עם כל הבירוקרטיות האלה, צריכים דירות. הדברים האלה יהיו, זה לא... זה שאתה עכשיו יהיה עוד ועדה, ועוד ועדה, ועוד ועדה. מה עשינו בזמן הזה? אכלנו בייגלה. לא עשינו שום דבר פרקטי, בסוף קבלו את ההחלטה הזאת. תסכים איתי שאם צריכים לבנות בנתניה עכשיו בניין של 30 קומות, ויש תוכניות, ויש את כל ההיתרים הראשונים והדברים האלה, היא בסוף תהיה הוועדה הזאת, בסוף הם קבלו את ההיתר הזה. האם בעוד חודשיים, בעוד חצי שנה? מי אוכל אותה בזמן הזה? הדיירים שאין איפה לגור, היזם שמבזבז כסף, אנשי מחירות, כל השרשרת הזאת.
אני אחזק את מה שאתה אומר במשהו עצוב. אתמול דיברתי עם אחד היזמים, קבעתי איתו פגישה טלפונית, אני מתקשר אליו, אשתו עונה לי בטלפון, אומרת לי, תשמע, הוא כרגע לא יכול, הוא בזום מתמשך עם ועדה באחד הערים, ובחמשת הערים הגדולות מאוד, והוא מחכה. הרי ועדה, יש בה כמה וכמה פרויקטים שדנים בהם, ואתה מחכה לתור שלך בשקט. אתה יכול להיות שם 4 שעות, בקיצור, הוא חיכה 4.5 שעות, כדי להיות שם, הוא היה בזום עד שידברו על הפרויקט שלו, כדי שיוכל להביע את עמדתו. הוא כבר מתנהל על הפרויקט הזה לא מעט זמן. מדובר בפינוי, בתמ"א 2, סליחה, בתמ"א 2, לא בפינוי בינוי. ו... שאלתי אותו בערב, מה, איך היה? הוא אמר לי את המשפט העצוב, האמת, אני לא מבין מה הם רצו ממני. אמרתי לו, אתה לא יודע אבל מה הם החליטו, מה רצו, הערות. הוא אומר, האמת, אני לא יודע. גם האדריכל היה איתי על הקו שם, ודיברנו, לא הבנו מה הם רוצים. הם סותרים את עצמם.
אז זהו, אתה מכיר את זה, אבל בוודאי מאזינים מכירים את ה... גיליון הלבן שיש ליד בתים פתאום שמים, יש דירה שרוצה לסגור מרפסת כלשהי, ואז שמים כזה שלט ברחוב, כאן הוגשה איזושהי בקשה.
שאתה צריך להיות עורך דין כדי להבין מה הם רוצים?
בדיוק, בדיוק. אז למה, אף אחד לא מבין על מה מדובר, אלא אם כן את האדריכל ועורך דין וחי את העולם הזה, ואומר, אוקיי, עכשיו אני אלך לעירייה להבין את התוכניות ול...
כן, לא תמיד יש לי בדיחה עם עצמי, אני עומד מול השלטים האלה, ואני מנסה לקרוא, ואני אומר, לא נעים לי מעצמי, אני לא מבין מה הם רוצים.
בשורה בכלל. השלישית, אתה כבר איבדת את הריכוז, וכמה רטלין שתיקח זה לא יעזור. אז לא חבל על הדבר הזה, לא חבל על הפתק הזה, על הנייר, על ה-45 יום שסתם אנחנו מחכים בשביל אף אחד. כמה אנשים מערערים מהשכונה על כאלה ועדות? מערערים דרך אגב אנשים שהם לא יודעים למה הם מערערים. אני בטוח. הם ראו שלט, החליטו להרער. למה? הם חושבים שזה לא יהיה טוב. בסוף מסתבר שהשלט נפל מהבניין מהשני רחובות ליד, כי היה רוח.
אוקיי. זה היהודים תמיד אוהבים להתלונן על מה שאין להם, על מה שיש להם, אז...
אני חושב שברגע שיפתרו את הבירוקרטיה, ברגע שהשחררו, יש היתרים, זה נראה הגיוני. עזוב, היתרי בנייה, אנחנו שומעים מה קורה בחול, אתה מכיר את זה? אתה רוצה לבנות בית פרטי, צ'יק צ'ק, היתרים, למה לחכות?
שלושה חודשים אתה בזונינג, אתה עושה, אתה ממלא את האחר ההוראות שיש לך בה, זה נקרא זונינג, אתה עומד בהוראות האלה, תוך 3 חודשים יש לך יותר, תתחיל לבנות, 0.5 שנה יש לך, בית שלך עומד. כן, זה לא פה.
ופה בית פרטי, אתה צריך שלטון הפקידים, נכון, אומרים שלטון הפקידים, אבל...
2 תכנון, שנה ביצוע לבית פרטי, משהו כזה. 3 שנים יש לך בית מהרגע שקנית את הקרקע. זה בהחלט קשה מאוד.
לא סתם, ההליך הזה, אנשים מתגרשים תוך כדי הליך, לא רואים ביחד את הבית הזה, כי בגלל שהזמן עובר.
יותר מזה, אני שמעתי היום על... היום התקשרה למישהי להתייעץ איתי על איזשהו משהו, היא מוכרת איזושהי קרקע באיזשהו הרחבה של איזשהו מושב, אומרת לי, אני רוצה עבור הזכויות, החלטתי שאני רוצה לממש, עבור הזכויות אני רוצה X. אמרתי, אוקיי, וכמה אמינה לי? היא אומרת, או, זו שאלה קשה. אמרתי, מה זאת אומרת? אבל אנשים באים לקנות ממך, יודעים שעולה בנייה, עולה זכויות ועולה למינהל. היא אומרת, כן, הם לא החליטו כמה. איך קונים כזה דבר שאתה לא יודע כמה?
זה, שמע, אני אומר את זה כבר כמה שבועות. אם היינו יכולים לעשות קונטרול Z, אתה יודע מה זה קונטרול Z במקלדת? חזק, להחזיר אותנו ל-48, ולהתחיל את הכל מחדש, אבל עם תובנות. עם תובנות מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות.
אבל אתה רואה את הממשלה הנחמדה שלנו, מתנהלת בחודש האחרון, סליחה, אמרתי מתנהלת? פספסתי במילה. אתה רואה את הברדק שיש בחודש האחרון בממשלה. רק בקורונה. תעשו, אל תעשו, כן תעשו, ברמה של שעות ביום שישי, הבדיחה שהייתה עם המסעדות, ברמת שעות. אף אחד לא יודע כלום.
זהו.
שום דבר.
קבלת החלטות. יפה. על סמך מה קיבלו החלטות.
אי אפשר לדעת מה וכמה. עכשיו, אתה רואה רק בתכנון, וזה מתמשך בכל דבר. אתה רואה בקטע של התכנון, עכשיו בממשלה החדשה, דיברנו על זה כבר, מנהל התכנון הוא נמצא במשרד הפנים אצל דרי, ומנהל הבינוי והשיכון נמצא אצל ליצמן. שני גופים שונים שאמורים לדבר אחד עם השני. כלומר, הקימו לפני 5 שנים מתי דיור שמאחד את הדברים. 5 שנים, אנחנו לא מדברים על יותר מדי זמן. 5 שנים, ייחדו בין הדברים, עכשיו מפרידים בין הדברים. דחיל רב
כמה כסף שילמו לאנשים שם?
עם אותו ראש ממשלה, אני מדגיש, עם אותו ראש ממשלה, שתי החלטות שהן ב-180 מעלות אחת מהשנייה. איפה אנחנו?
כמה שרפנו, כמה כסף, כמה שכר דירה, כמה ישב שם אדון ביאלסקי, נכון?
ביאלסקי ולפניו...
עזוב, והם אנשים מכובדים ומוכשרים מאוד.
מאוד, מאוד.
אבל, שמע, בשביל לשים... לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל בשביל לשים אנשים כאלה, אתה לא משלם להם שכר מינימום גם.
לא, לא, זה לא 27 וחצי שקל, לא.
אתה לא משלם להם, ואתה מחזיק אותם, והם כנראה גם מרבית הם לא עושים כלום. לא יודע, הם הולכים מכנסים לכנסים.
הם עושים, הם עושים, צריך גם את הכנסים, וזה, אתה יודע...
כן, אבל זה דברים ש...
הם עושים, אי אפשר להגיד על בלסקי שלא עשה, אבל יש...
אבל מה שעשית, אתה ביטלת את הכל, זה...
כן, לגמרי.
זה כמו שהעלו את מס הסיגריות בזמנו, והורידו אותו.
אגב, הם לא ביטלו, הם הכפילו. יש עכשיו גם מתי הדיור בתכנון, ויש עכשיו גם מתי הדיור בבינוי.
בסדר, נו, יש לך ראש ממשלה חליפי, ויש לך עכשיו מתי דיור חליפי.
אתה יודע שאתמול ראיתי, בואו טיפה פוליטיקה, סורי, לא נדלן, אבל אתמול אביגדור ליברמן, האמת צחק כשהוא, שהוא אמר את זה, הוא אמר, ראש הממשלה הרזרבי.
הרזרבי.
אז הוא אלוף. אז כן, יש לנו עכשיו מנהלי תכנון, או מנהלות תכנון רזרביות.
נראה מה יקרה, זה... שמע, בסופו של דבר, בשביל להפרח את השממה וללכת לפריפריות, אתה צריך גם להביא דברים מעבר, לשים שם דירות. אתה צריך לשים... שמע, באר שבע פורחת, למה? יש שם אוניברסיטאות, יש שם...
הייטק.
הייטק. עשית שם משהו. יש שם גם מקום להתרחב. לעומת זאת, מקומות אחרים, הם לא... אתה רוצה לעשות את זה בגליל, שים את זה בצפת, שמת שם בית, פקולטה לרפואה, אם אני לא טועה, נכון? יש שם פקולטה לרפואה בבית חולים.
יפה מאוד, כן.
אבל בוא תוסיף שם דברים נוספים, בשביל שאנשים יגורו שם, מקומות עבודה נוספים, שהבני זוג יוכלו לגור שם, אחד ילמד רפואה ואחד יעבוד איפשהו. כלומר, אין... זה הבסיס. זה הבסיס, אוניברסיטאות, מקומות תעסוקה, אזורי תעסוקה. קח את אפולה, עמק יזרעאל. רובע ישראל.
שהיא מתפתחת מאוד, יפה.
היא מתפתחת מאוד, אבל...
מבחינת תעסוקה זה בעיה, יש שם היום, בחלק החדש של אפולה, אני יודע שיש המון 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 דירות רפאים שמשקיעים קנו בין 600 ל-900 אלף שקל, או 1.2 מיליון שקל, ותקועים.
רובע ישראל. אני ערכתי כאן בעבר חבר'ה מרמדרת שהיה להם שם פרויקט, לא פה, במקום אחר, אבל הרחתי אותם. וכולם דיברו על זה שהולך להיות שם מתחם הייטק ענק. והרכבת שבדיוק נפתחה, שני תחנות רכבת יש לך באפולה. שהם גם לא רחוקים, יחסית הם בסדר מבחינת מיקום קרוב יחסית לשכונה בניגוד לשאר הארץ, חוץ ממודיעין. אבל שום דבר לא קורה שם, אז באמת, אנשים דירות רפאים. שזה, הנה, כך, שים שם שני פעלי הייטק, שלושה פעלי הייטק, תן להם שם תקצוב, עזרה. בנית שם, יש שם בית חולים, זה מקומות עבודה, תעשה שם עוד איזשהו פקולטה המון. כזאת קטנה של רפואה, כלשהי, סיעוד, בסדר? אל תשים שם פקולטה לרפואה. וטרינריה, לא יודע, משהו כזה איכותי וטוב. נו, שוין.
שים איזה שיעור, אולי שיהיה לנו קצת כיף על הנשמה, מה אתה אומר?
יאללה, נשים, 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 מה נשים? כן, שניצא. כן, מה? טוב, יאללה, נו, נשים.
משהו שמח כזה, יש לך?
נראה לי שכן, נראה לי. טיסלם.
נולדה מכפר מנוסה, טובה.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין ומשה ריקובר. מה עניין עם ריקו?
וואלה, בסדר, מה המצב?
וואלה, בסדר, אחי, שהמיקרופון שלך חזק.
עוד פעם? אני אתרחק?
לא, לא, בסדר. תגיד, דירות להשקעה, בוא, הבנו שמי שקונה, קונה, ומי שלא קונה, קונה, לא קונה, ו... אבל יש המון דירות להשקעה. זה... איך אנחנו מסתכלים על זה בכלל?
תראה, זה מתחלק לשניים. גם יש היום המון דירות להשקעה. אנחנו מבינים שמשקיעים כדאי להם לקנות מחכים ששוב דיברנו, ירד המס רכישה מ-8% ל-5% ויקנו דירות. מהסיבה הפשוטה שכנראה פחות אנשים יוכלו, יהיה להם את הכסף לקנות דירות, אז הם יזכירו דירות. זה צד אחד של משקיעים פרטיים, נקרא לזה. הצד השני, אנחנו רואים עוד ועוד ועוד חברות ענק שנכנסות למגורים להשכרה. אפריקה, ישראל, ורק היום מתפרסם אגב, בכפר סבא, בעיר שלך.
ש... לא שלי, אני מתגורר שם, אני לא בא לקרקע.
אני מאחל לך.
לא, לא, מרבה נכסים, מרבה דאגה.
גם צודק. וקראנו שהולך להיות שם מתחם באיזושהי אולפנה, אני לא יודע מה מדובר, לא, האמת לא התעמקתי בכתבה, שהולך להיות מתחם ההשכרה הכי גדול שיש כנראה בארץ היום. אז המון חברות, יש את קרן מגורית ויש את אפריקה ישראל ויש את קבוצת אביב, המון חברות היום נכנסות לזה כי הן מבינות שאחד יש שם כסף, דיברנו גם באחת התוכניות בשנתיים האחרונות, בחול זה עובד בעיקר ככה, זה לא כמו יהודים שרוצים את ה... היהודי הנודד כבר לא רוצה לנדוד ו-72% מהיהודים רוצים שיהיה להם מישראלים יהודים, רוצים שיהיה להם בית, אבל...
אני... הרבה פעמים שאנחנו מדברים על דירות להשכרה וכאלה דברים, והקונוטציה הראשונה שעולה לי בראש זה בניין שכעבור 5 שנים ייראה כמו הצרות שלנו. שאנשים שם, האוכלוסייה תתחלף, אנשים פחות ישמרו על הבניין. יש, לא יהיה כמו שזה דירה שלך או נכס שלך. ואתה לוקח כאן עכשיו בניין שלם, ששם 100 דיירים שאף אחד הוא לא הבעלים של הדירה, ואתה צריך להתנהל מול חברת ניהול, שאלה איך
זה... מעולה, בדיוק מה שרציתי להגיד, שיהיה חברת ניהול, שתנהל את הבית שיהיה כמו שצריך. למה? כי אותה חברה שמזכירה את כל הבניין, היא מבינה שהיא צריכה לשמור על הנכס שלה. זה נכס שלה, זה לא של המזכירים, של הסוחרים, סליחה. אז זה אומר שצריך לשמור על זה. ולכן החברות ישמרו על זה. יעשו גינון פעם בשנתיים, יחדשו אותו, וישפרו פה, וישפרו שם, וישמרו על זה.
יכול להיות שיקחו את המודל האמריקאי. האמריקאי יש לך... מנהל, לכל בניין יש את המנהל, שהוא, שאם אתה לא משלם בזמן, גם זורקים אותך החוץ, אבל פה יש את האזרח, את הדייר המוגן, אז אתה לא, לא תשלם חצי שנה, אולי יזרקו אותך החוץ, אתה יודע.
אתה לוקח הרשאה לחיוב חשבון, החברות האלה לא, כן, לא ישחקו עם הכסף של עצמם.
אם אין לך כסף בבנק, אז...
כן, בעיה. לא, ברור שאפשר. אני מאמין גם שבחול הרי לזרוק מהבית בחול זה בלתי אפשרי כמעט.
שאני חושב על זה, פעם היה לי שיחה עם השותף של איטל, והוא אמר, אתה יודע, דיברנו עם שום לקוח, והוא אמר ללקוח, אתה קונה דירה להשקעה, תשקיע את הדברים הטובים ביותר. אל תשים מתלה למגבות כזה בשקל וחצי שאתה קונה מפלסטיק שאתה מדביק עם מדבקה. כך משהו איכותי שיחזיק מעמד, אז גם הבן אדם ישמור עליו.
אני מסכים לזה, השאלה אם זה לטווח ארוך, כי ברגע שאתה נכנס ואתה רואה שהדברים יפים, אתה אומר, וואו, איזה כיף, איזה יופי, הבעל הבית השקיע ועשה, ואתה שומר ושומר ושומר, אבל אחרי חצי שנה מה קורה שאתה מתרגל כבר? אז לא יודע,
זה כבר עניין של, אתה יודע, זה כבר עניין של, אם יכניסו את זה בצורה מסודרת, שפעם בחצי שנה נכנס, המפקח לצורך העניין של הבניין, ועושה ביקורת ורואה ש... אותו מתלה זז, הוא אומר, אוקיי, אתם חייבים לתקן את זה תוך איקס זמן, ולא להשאיר את זה. אתה מכיר את תיאוריית החלונות השבורים בטח. כי הדברים האלה יכולים להיות מאוד מאוד מהר.
נכון, צריך לשמור על זה יותר מזה. אני חושב שלוקחים איזשהו סכום נורמלי של כאילו לחברת ניהול שתהיה, ואז אותו איש מטעם החברה, או איש משק, או מנהל בית, או לא משנה מה, אז הוא יודע שהוא נכנס פעם בשנה לנקות את הפילטרים של המיזוג אוויר. והוא נכנס פעם בשנה לבדוק שהברזים יציבים על הכיור והברגים לא יתרופפו. יש לו צ'קליסט כזה, הם, לא, הוא, לא רק הם.
אנחנו עושים את זה פעם בשנה, חברת הגז נכנסת אליך הביתה, פעם ב5 שנים, סליחה, חברת הגז נכנסת אליך הביתה לבדוק את הצינור גז, להחליף אותו, אתה מכיר את זה?
כן, כן. תשמע, זו שאלה של חינוך, שאלה של חינוך, בגלל ששוק ההשכרה, בישראל הוא עד עכשיו רובו המוחלט היה פרטי ולא מול חברות, אז כן משהו ישתנה פה, אבל באמת רואים שהחברות נכנסות יותר ויותר.
אני חושב שאם יכנסו עם אג'נדה מסודרת, עם הנחיות, כמו שאתה הולך למלון ואתה מסדר אותו, ואם אתה שברת את הטלוויזיה שהיית במלון, אתה תשלם עליה, אז אולי גם פה, אם יהיה, באמת, יעשו עירומי הדיירים שנכנסים, ויעשו קצת שום סלקציה, כן? סליחה על הביטוי, סוג של סלקציה, העבירו, כי אז אני חושב שזה כן אולי יכול לעבוד. אם זה...
זה יכול לעבוד, זה יכול לעבוד
כאנשים... אם זה יתנהל נכון, ואם זה לא...
בדיוק.
קחו, שכירות, תשב לך אותו פקיד באפריקה, אפריקה, ישראל, לא משנה איפה, זה המפתח, תחתום על החוזה, נתראה עוד 3 שנים שנעשה חידוש. אז זה גם ייראה ככה.
נכון, ואני חושב שזה יראה אחרת, כי החברות האלה זה חברות רציניות, והן בונות לעצמם, ואני חושב שבאמת, באמת זה ילך אחרת, אבל יש עוד זמן, כי המתחמים האלה עוד לא, רובם עוד לא קמו.
זה, אתה יודע משהו? זה מישהו שמנהל קניונים, ידע לעשות זה טוב. כי יש לך קניונים, אתה יודע, כך, לא משנה את הקבוצה, אבל יש לך קבוצות שאתה, הם כל היום יושבים אצל הסוחרים, הם עוברים ורואים, יש לכלוך לפני הבניין, לפני הכניסה לקניון, תנקה את זה. לפני החנות, כלומר. יכול להיות שמי שידע לעשות את זה, זה לשכפל את עולם הקניונים לפה.
ספר לך סיפור נחמד. באחד הקניונים ש... באחד החברות, סליחה, שעבדתי, היה לה קניון. ובקניון תמיד יש את המסדרון האחורי, ששם מעברים את הסחורה, ושם עושים מה שעושים. וכמעט ואף פעם לקוחות לא מסתובבים שם, אלא אם כן זה בדרך לשירותים, אז כן. חלק ממנו.
הולכים לאיבוד.
הולכים לאיבוד בדיוק, או חושבים שמישהו שכח שם איזה כמה קופסות נעליים ואפשר לקחת. בקיצור, אז באחד הקניונים היה שם מנהל להחזקה מאוד אכזרי, אני לא אנקוט לא בשם שלו ולא באיזה מיקום הקניון, ואחת מה... לא דוכן, חנויות אוכל, נהגו תמיד להוציא מהדלת האחורית למסדרון, תמיד לשים שם כאילו זה חצי מחסן שלהם. הוא הזהיר אותם פעם אחת, והזהיר אותם פעמיים, בפעם השלישית זה לא הלך, לקח רתכת וריתך את הדלת ככה שהם לא יוכלו לצאת משם, עד שהם התחננו והבינו את מה שהם לא עשו טוב. אז...
בטח היה רסר בצבא בעברו, משהו כזה.
לא, אבל גם בקניון הנוסף שהוא... שהוא היה שם מנהל החזקה, הוא סמנכ"ל תפעול, לקניון נראה עד היום בצורה נקייה ומדהימה. אז...
אני חושב שזה אולי הפתרון, אתה יודע, קח את האנשים שעשו את זה בקניונים כמו שצריך, שזה גם כן בסך הכל הם סוחרים, יש להם את הנכס שלהם, שמע בתור אחד שפעם ניהל כמה חנויות בקניונים, אתה מכיר את המריבות עם המנהל, לא, אתה צריך להחליף עכשיו את הוויטרינה, למה? כי הוויטרינה ישנה, תהפך העולם, אתה תחליף את הוויטרינה. ואם לא, הם יחליפו לך את הוויטרינה, דרך אגב, ויגבו לך 130 אלף שקל לוויטרינה, אז תחליף אותה.
נכון.
וזה רשום, דרך אגב, בחוזה שכירות שלך מול קניון. ונראה אותך אומר להם לא. מחלטים לך את הערבות הבנקאית של החצי מיליון שקל.
כן, כן, שם אין חוכמות. אלא אם כן אתה בעלים של רשת שנקראת פוקס וכל אלה וכל אלה.
כן, לא, את האמת, אז הייתי, לא, לא הייתי בעלים, אבל רשת עוגן הייתה לנו בקניונים, ו... תשמע, הקניונים אחרי קיבלו מכה מאוד מאוד קשה, אני רואה, בכלל.
בוא נדבר קצת על מה שנקרא שוק המניבים. מניבים זה משרדים, זה מסחר וכל הדברים האלה. אנחנו רואים שהשוק שפורח, כן, הוא החנויות. סליחה, פורח, כן, בו בתקופה הזאת שום דבר לא פורח, אבל אנשים מבינים, רוצים יותר ללכת לקנות בחוץ, ברחוב, כמו פעם, ולא בקניון. והקניונים... כן, חטפו מכה קשה מאוד, ועדיין לא יודעים איך זה ייגמר. בכל מקרה, היה גם לפני כן מגמה, בלי קשר לקורונה, הייתה מגמה שאנשים אוהבים יותר להסתובב ברחוב. באמת כמו שהיה פעם, אתה הולך ברחוב, תופר אותו משני הצדדים, והולך לחנות נעליים, ולחנות זה ולחנות זה, באוויר הפתוח, ויושב שנייה לשתות קפה באיזשהו, באחת הרשתות, באוויר הצח, נכון שיש לנו בעיה ב-20 ימי גשם בשנה או בחודש וחצי של זהה בקיץ, אבל הם חטפו מכה עכשיו. המשרדים, זה בנושא של המשרדים. במשרדים עוד אי אפשר לדעת שום דבר. מצד אחד שומעים על חברות שמשפרות את המקומות שלהם ומחליפות את המקום שהן נמצאות בו, מצמצמות את השטחים ומחליפות, משדרגים אותם. למה? כי הם שילמו 80 שקל, נגיד בתל אביב, באיזשהו מקום, והיום יש להם גם ב-65 שקלים במקום יותר יוקרתי. אז הם גם צריכים לצמצם מקום, וגם יש להם בפחות כסף, מקום יותר טוב. אנשים היום מצמצמים. אני שמעתי בשבועיים האחרונים על כמה עסקאות מאוד יפות, אבל מצד שני, אבל הגדול, שוק המשרדים למשקיעים, אנשים בורחים מזה, לא מוכנים לשמוע אפילו. יש הרבה משרדים ריקים היום, וחברות פשוט באות, שמות את ההסכם לבעלי בניין, אומרות להם, תודה רבה, קחו את ה-3,000 מטר חזרה, אנחנו נסתדר לבד, עובדים מהבית. קרה את זה עכשיו ברעננה, החברה גם התפרסמה, אני חושב, לפני שבוע וחצי, שבועיים, חברת Live Person, שעזבו איזה 5,000 או 6,000 מטר מרובה, ברעננה פשוט עזבו. המורבי, שלום, הולכים להתראות.
דרך אגב, קח את קונברס, שיש להם ברעננה שטח, 6,000 עובדים בערך, אני חושב, אולי יותר, ברעננה, שעוד לפני הקורונה, יום בשבוע הכריחו את האנשים לעבוד מהבית. שאומרים לך, מכריחים אותך לעבוד מהבית, זה לא תעבוד מהבית אם בא לך, באותו יום שאתה מגדיר שאתה עובד מהבית, הכרטיס לא פותח לך את החנייה, או את המעלית, או את השער. זה לא, ובקורונה כולם עבדו מן הסתם מן הבית, אולי בודדים, היום דרך אגב הם עובדים בין יומיים לשלושה ימים בשבוע מהבית. אתה חושב, אחד, אתה לא צריך כזה חדר אוכל גדול, והם שם אכילים. שתיים, אתה לא צריך כל כך בזה, כי כל אחד עובד עם הלפטופ שלו בסוף. אז גם את השטחים אתה לא צריך, ואתה מתחיל לצמצם. אתה חושב על עיריית רעננה, שמקבלת מקונברס המון כסף ארנונה, או מאותו קונברס, אומנם בכפר סבא, זה לא, זה ברעננה, למרות שזה בזה, או מאותה חברה שאמרת עכשיו, שפתאום אין מי שישלם את הארנונה הזאת. זה ים בכסף, והארנונה המסחרית היא הכסף האמיתי של העיריות. קח את בני ברק, שהכסף האמיתי של הארנונה מגיע מהעסקים.
זה מ-BBC, נכון?
מהעסקים בלבד, עכשיו תאר לך חצי מזה
לא משלם. BBC לצופים זה בני ברק סיטי, זה כל האזור משרדים שנמצא מול קניון האלון.
כל המגדלים הנחמדים האלה. שזה המנוע העסקי, הכלכלי מדהים של עיריית בני ברק ב5-6 שנים האחרונות, יותר אפילו 10.
קצת יותר, כן.
אבל עכשיו תחשוב ש50% מהם, או 30% סגרו, עזבו, פשטו את הרגל, לא משלמים ארנונה. זה מכה כלכלית, זה לא...
לא פשוט בכלל, מכה כלכלית קשה, ועוד לעירייה שמתקשה לגבות מהאזרחים שלה את הארנונה.
מזל שלא היה הופעות של אומנים ביום עצמאות, אז אתה מבין, זה התאזן. כל הכסף.
כן, פחות או יותר. נכון, 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 נכון. עופר.
דה.
מה, עוד איזה שיר שמח, אנחנו ממש דיכאוניים היום, אתה יודע, זה לא,
בוא נחשב, יאללה, נשים משינה, אולי זה קצת שמח, ונחשב מה אנחנו מדברים, אבל מדברים על אופטימיות, נחזור ונדבר על אופטימיות. בסדר?
חברים, אל תברחו אחרי השיר, יש אופטימיות, הרבה אופטימיות.
ננסה.
היא אמרה אצלי יהיה נחמד את שטיחובסקי ששעה 5 תבוא לבד אני לא מוצא אני לא מוצא התאום שלך לא תבא ערפל לא צריך להתנצל חכי לך בשדות כי כן העיר גדולה תימשין אך לחצות אותה זה כמו לחוש בשדה מוקשין ואני רוצה ואני רוצה לחבק אותך חזק בזרועותיי אם תרצי לבוא אליי חכי לך בשדות קייטרינג בשש ולפני אימא אך בשיער פורמת קשר תאהבי אותי פעם אחת תאהבי אותי פעם שנייה הכל יהיה בסדר. שדות כותנה, יש גם שדות יאוש, למצוא אותך זה כמו לקצור בשדה נטוש. אני מתייאש, אני מתייאש, אז אני מביט בעיר ומקלל. קייטרינג בשש, רוח נעימה, בשר פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, פעם שנייה, כי הכל יהיה בסדר. היא אמרה אצלי נחמד, בצ'ניחובסקי שש, שעה חמש, תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התיאור שלך לא טעם בערפל, לא צריך להתנצל. חכה לך בשדות, חכה לך בשדות, חכה לך בשדות.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, משה ריקובר באולפן, או ריקו בשבילכם, נכון? אפשר כבר ריקו, מזילים מכירים לך בתור ריקו.
כן, זה היה ביום, אמרתי לך שביום שישי הרגשתי כמו בגידה, כי היה לי איזושהי, היה לי רעיון ב-102 FM, אצל אופר פטרסבורג.
זה לא בגידה, זה קולגות, זה סבבה,
אתה יודע. הרגשתי, זה... אתה יודע, גם אופר חבר וזה, אבל אתה יודע, הרגשתי את הבור כזאת, איזה עזה לי. ואופר שם אומר, משה, ריקו, ריקובר. עכשיו, זה היה מצחיק, כי כל ה... בענף מכירים אותי יותר כמו ריקו, כריקו, אבל כן, זה היה מצחיק. שומע בשיר ששמענו עכשיו, היה חכה לך בשדות.
בשדות, כן.
חכה לך בקרקעות. נו, אתה יודע, אפרופו נדלן.
כן, בוא נהיה
אופטימיים. אמרנו אופטימיות, יפה. אנחנו מתרבים, אי אפשר לעצור את זה. כנראה בקורונה גם מותר להגיד כאן סקס, כן, עושים יותר סקס, נראה לי, לא יודע.
היה קצת
לא,
קר.
לא, לא אני, כולם.
היה קצת קר במרץ, עוד כמה ימים של קור.
יפה. אז כנראה הילודה בשבעה חודשים, שבעה עד השנה הקרובה, כנראה הילודה תגדל
אתה
עוד.
אתה סיפרת לנו שבשנה יש קרוב ל-180 ילדים חדשים במדינת ישראל, נכון?
בשנת 2018, אני לא יודע מה הנתון של 19, אם הוא התפרסם, ב-18...
ימין השמאל, אותו דבר, זה לא ש...
185 אלף תינוקות חדשים במדינת ישראל.
כלומר, זה אומר שאם בעוד 20 שנה הם התחתנו,
אנחנו צריכים...
או 30 שנה נניח...
3.6 מיליון...
לא כולם התחתנו, חלק זה, אתה יודע, מגזר חרדי שהוא...
אנחנו אומרים זה, חלקי 2, אז לא 1.8... 1.2 מיליון, 20 שנה.
אתה צריך עוד 40 יחידות דיור בשנה לפחות.
אנחנו צריכים עוד לפי הגידול, וזה החדשות הבאמת טובות. בסוף אנחנו צריכים לגור, ואנחנו נמשיך לקנות דירות, והגלגלים של העשייה הנדלנית תמשיך, וצריך עוד דירות למגורים, וכנראה גם יותר עלייה בגלל התקופה הקרובה. אנחנו דיברנו המון על הקהל האמריקאי. הקהל האמריקאי עוד לא הגיע לכאן.
לא, יש עוד המון שתקועים.
המון.
לא תקועים, ברילוקיישנים עדיין עובדים בכל חברות הייטק, וזה בסדר, אבל שיסתיים הם לא יישארו שם.
לא, 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 הם לא יישארו, הם יחזרו. וצריך עוד דירות, וצריך עוד לבנות. ויהיה לכולם, יש מספיק לכולם. וכמו שאנחנו חשבנו לפני 20 ומשהו שנים, שקנינו את הדירה הראשונה שלנו, שאמרנו, וואו, זה יקר, סכום בלתי נתפס, אותו דבר גם מדברים עכשיו. אבל הסתדרנו בסוף. הבאנו את ההון העצמי ולקחנו משכנתה, ושדרגנו אחרי 5 שנים, ושדרגנו עוד פעם אחרי עוד איזה 8 שנים. ובוא נגיד גם לקהל הצעיר שלנו, אין קיצורי דרך, צריך לעלות במדרגות לאט לאט, אי אפשר לקנות ישר 5 חדרים בלב תל אביב.
אם אנחנו הולכים אחורה ונלך לשנות ה-80, שגם אז הייתה הבדלה מאוד מאוד גדולה, לדעתי גם באמצע שנות ה-90, נכון? אני לא זוכר סטטיסטית או כאלה דברים, אבל היו תקופות לא פחות גרועות כמו היום, אבל השתפרנו וגדלנו והתאזנו והתרוממנו. נהפוך הוא, היום האופציה שלנו לחזור הרבה יותר מהירה גם, כי הטכנולוגיה יותר טכנולוגית, ואנחנו...
הכל יותר מהיר.
כלומר, החזרה לגרף הנורמלי, אני לא מדבר על העקומות, אבל החזרה לשגרה יחסית תהיה מאוד מהירה, כי מחר שיפתחו את ההייטק בחזרה, אותו מקומות עבודה, שנסגרו אתמול, אתה יודע, כך, מחר פותחים בחזרת התיאטרות, מוצאים את החיסון, כל ענף הבידור חוזר לעבוד. לדעתי חלק גדול מכל המובטלים, זה עשרות אלפי אנשים שעובדים בתעשייה הזאת, החל ממפיקים דרך צלמים, תאורנים.
בהמון מקומות, בהמון מקומות, במלונאות ובהמון המון מקומות.
בדיוק, עולם המלונאות שהיום מצטמצם בצורה מאוד גדולה. ברגע שהדבר הזה, הירידה של הגרף שעכשיו הוא נמצא ב-22-21% אבטלה, הוא צ'יק צ'ק, הוא יחזור מאוד מהר להיות 12-10%.
נכון, הוא לא יחזור להיות 4% או 3.5%, אבל הוא יחזור כנראה להיות 9-10-11, משהו כזה.
דרך אגב, אני חושב שהוא יחזור מתישהו להיות, אבל ייקח, הליקוק פצעים הזה ייקח לו קצת יותר זמן. לחזור ל-4-5%, ייקח שם, ייקח, השפיל הזה בין ה-10-5%, ייקח קצת יותר זמן. ואנשים שיחליפו את עצמם, דרך אגב, כל הזמן, אבל אני חושב שברגע שיפתחו וימצאו את החיסון, אז זה כן יעזור, זה כן יעודד. ואז כן אנשים ירוצו לקנות דירות, ואני חושב נכון. שאם מי שיש לו היום אפשרות כן להיכנס לעסקאות, כן לנכסים להשקעה, כי בבנק אתה לא עושה כסף. כן לחשוב, דרך אגב, על עולם הסחירות, אתה יודע, שמענו על אנשים שוויתרו לאנשים על סחירויות, עוד פעם, צריכים לעשות את זה בצורה פתוחה ולחשוב על זה אם אתה מסוגל, אם אתה לא מסוגל.
נדלן זה עניין של הרבה מאוד מצב רוח. גם במלחמה, שיש חס וחלילה מלחמה, אין מצב רוח לקנות, אבל אנחנו באמת, בשנייה שהמצב רוח הזה משתנה, והוא יכול להשתנות מאוד 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 מהר. אם יש תרופה, קראנו הבוקר, נכון? יש נדמה לי ידיעה מהבוקר שמדברים על איזשהו חיסון, שפרסום ראשון שמדינת ישראל נכנסה למסע ומתן.
שמעתי שביחד עם הפרסום גם מקבל מבטא בריטי כולנו.
די, איזה כיף.
איזה מזל שלא מצאו את החיסון הזה בגרמניה. אתה יודע שזה כולנו הסתובב עם מבטא גרמניה.
לא, אל דבר לא יפה על גרמניה, אתה יודע שאני נסו לגרמניה. מבטא
גרמני, כן, פתאום אני קולט, נכון.
אבל תשמע, איזה כיף. תגיד לי, עם החיסון הזה, אם מאנגליה מגיע גם המנרס האנגליים?
אתה מקבל, אתה חובה לשתות בשעה 4 תה ולנהוג בצד שמאל של הכביש.
או בנים ללכת עם חצאית לבית ספר.
כן.
איזה כיף. לא, גם באנגליה.
תלוי איפה, לא, כן, אני יודע. אבל...
אתה רשאי גם באנגליה.
כן, רשאי גם עם עניבה, אתה יודע, זה מסודר.
משובצת, כן.
זה חלק מהאלף בית, מהחינוך, שאנחנו הולכים עם בית ספר לחולצה מגועצת ועניבה. כמו שצריך. אתה גם ככה אחרי זה תראה, ולא תבוא לשבוע. ראיתי חבר שלי ששמע עם מקרקין, שהגיע לאיזשהו מרצאה, באיזשהו... זה, עם מכנס קצר. אתה מגיע להרצות מפני אנשים, משרד מחירות וזה, אתה בא עם מכנס קצר. תחבא את האנשים. אתה לא בא לים, אתה בא
אתה רוצה להגיד משהו עליי עכשיו?
לא, לא,
כי
אתה בא, לא, כי אתה גם בא לרדיו עכשיו, אני...
הם רואים רק את החולצה.
בדיוק, אבל זה משהו אחר כאן, זה... אתה פוגש אנשים, אתה לא... אתה יודע, אתה...
כן, אתה יודע, אפרופו בנדלן, אני הייתי בשבוע וחצי האחרון בכמה פגישות, ואני חושב שרובם היו עם מכנסיים קצרים, שזה מדהים. נכף, אתה יודע, משרדים כאלה קטנים, בוטיקים וכל מיני כאלה.
תלוי, עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי, אבל...
כן, יש בזה משהו חוסר הרשמיות. אגב, אני חושב שאנחנו בענף הנדלן, אנחנו מאוד ככה אנשים פתוחים, והרשמיות היא פחות מעניינת. ככה אנחנו מאוד מן חגנה כזה.
אתה עובד עם אנשים בחול, אתה מכיר את זה שאתם שולחים לך דיר מיסטר ריקובר, והם קוראים לך מיסטר ריקובר, ואתה אומר, כמה פעמים אתה אומר, לא, זה בסדר, קראו לי משה. זה, 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 זה תפיסה, אבל זה תפיסה שלנו, לא שלהם. הבעיה אצלנו, לא אצלהם, כנראה.
אז יכול להיות שהחיסון האנגליה קצת יעזור לנו.
אני מקווה.
אני מקווה שלא במחירי הנדלן, שיהיו בפאונדים, כי זה לא יהיה נעים.
בסדר, לא, אבל, 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 אבל אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אז כנראה שמתישהו אנחנו יתושש, המשק הזה יתושש באיפה. זה יקרה מתישהו. עוד שבועיים, עוד חודש, עוד שלושה חודשים, זה יקרה. ואז כן יצטרכו דיור. ואז כן יצטרכו, יצטרכו לגור, יצטרכו. והמשק יגדל.
חד משמעית.
לא, אם זה דירות להשכרה. האנשים... אז אולי אנשים לא יקנו דירות כרגע, כי לא יתנו להם משכנתה, כי אין להם בדיוק עבודה מסודרת, והם כן יצטרכו, הם כן ישלמו את ה-3,000-4,000 שקל של השכירות.
אז בשביל זה, אתה יודע, יש את המימון החוץ-בנקאי שייכנס לפעולה יותר חזקה בשוק המשכנתאות.
יכול להיות גם, כן.
יש המון פתרון, יש המון כסף בשוק.
שמע, הבנקים מבינים שהמשכנתה זה מנוע מאוד מאוד חזק. זה הכסף שלהם, זה לא הלוואה של 5 שנים, זה הלוואה של 7, של סליחה, של 30 שנה. יש להם כמה הכנסה קבועה מהלקוחות. זה ריטנר. יפה מאוד.
ריטנר מדהים, והם קונים את הכסף ב-0.25%.
עזוב, לא משנה לי בכמה הם קונים.
25%, הם מוכרים לנו אותו ב-7-8%.
לא, לא צריך להגזים.
5%.
לא,
3%. הם מרוויחים מספיק.
עזוב, הם מרוויחים הכל, דרך אגב, תראה לי מוצר אחר שאתה מרוויח עליו פה 4% בשנה.
כן, אבל הקפסיטי יותר...
בדיוק.
אנחנו מדברים כאן על מחזורי ענק.
נכון. אז הבנקים, דרך אגב, הבינו את זה, והם כן נותנים אפשרויות היום. כן, תחיית השלומים וכל השטויות האלה, אני טוען שצריכים להבין את זה טוב לפני שעושים את זה, אבל הם כן מאפשרים בשביל להניע את הגלגל הזה. כי ברגע שהם לא ייתנו לגלגל הזה לנוע, כולנו ניתקע כאן. כן.
יש לי להגיד משהו.
בטח.
חברים, רוצו. רוצו, תוסו לקנות דירות. יש עכשיו דילים מדהימים, באמת, באמת. תנצלו את התקופה. אם רציתם לקנות, אל תחשבו פעמיים, אופר כאן יעזור לכם במשכנתא, לקבל אותה הכי טובה שאפשר. זה ברור שאתה. ויש דילים באמת מדהימים בכל מקום בארץ, תל אביב, הוד השרון, רמת גן, דימונה, חיפה, איפה שבא לכם.
אל תפחדו, אני חושב לא צריך לפחד.
לא לפחד, לא לפחד. זה כמו לפני ילד ראשון, מפחדים איך יהיה, איך נסתדר, בסוף מסתדרים ועושים עוד ילד ועוד ילד. אותו דבר, תלכו לקנות דירות, אתם תסתדרו אם אתם מרוויחים. אל תיקחו גם יותר מדי, אתם לא צריכים לקנות 6 מיליון שקלים דירת 5 חדרים בתל אביב. גם דירת 4 חדרים בנתניה זה מצוין. תלכו לקנות דירות, רוצו, רוצו,
תוסו. במקרה הכי גרוע, תגורו בנתניה ולא תזכירו ותזכרו בתל אביב, ומקסימום תמכרו את הנכס. במקרה הכי, תמכרו את הנכס. זה לא שמתקלקל, זה לא חלב חמוץ שמתקלקל.
לא, ההפך. זה כמו יין טוב, זה רק משתבח.
הוא רק משתבח עם השנים. ריקו, שמחתי מאוד לארח אותך.
כיף כרגיל.
שבוע הבא בטלפון, נכון? כנראה?
כנראה, כן.
כן, אחלה. תודה רבה לשוקי ואוסנת, תודה לדרור, שלא נמצא איתנו.
דרור, חברנו הווירטואלי.
כן, חברנו וירטואלי. המשך יום טוב, נתראה שבוע הבא. ביי ביי.